ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט מה נלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור שלנו היום מתחיל מהמשנה באמצע דף מבית עמוד בית. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל מדף מבית עמוד בית במשנה 15 שורות מסוף העמוד. השיעור הקודם הסתיים בנקודה הזאת, כי מכאן עד סוף הפרק עיקר עיסוק הגמרא יהיה בדיני מוקצה. עד כאן עסקנו בדיני בישול בשבת. אתם יכולים לראות בשוליים תחת הכותרת נושא כללי, ואנחנו מציינים שהנושא הזה יהיה עד אף מ"ג עמוד ב', טלטול כלי עבור דבר האסור בטלטול. אנחנו נבין את זה מתוך הדוגמאות שנראה בגמרא, אבל העיקרון הוא האם ניתן לטלטל כלי לצורך דבר אחר, שאותו דבר אחר אסור בטלטול. יש כאן סוגיה שהמבנה שלו לדעתי הוא מפתח להבנה, להבין מה שקורה. אז אנחנו נעיין במה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו מבליטים צורת פפיון סביב רב חיסטה, זה אנחנו נראה מיד בתחילת הגמרא, ובדף מ"ם גימול עמוד א' אנחנו נבליט את רב יצחק גם בצורה דומה. כעת נתחיל את המשנה ואז נחזור לדבר על המבנה. המשנה, ושוב פעם אני מזכיר, כאן אנחנו מתחילים לדון בדיני מוקצה. אין נותנים, כלומר בשבת, כלי תחת הנר לקבל בו את השמן. אנחנו מדברים על נר שדולק וקורא ששמן מטפטף מהנר, אז אנחנו אומרים שלא לשים כלי תחת הנר לקבל את טיפות שמן המטפטפות. ואם נתנועה מבעוד יום, אם שמו את הכלי ביום שישי, מותר, כלומר מותר להניח אותו שם ביום שישי, ואין נאותין ממנו לפי שאינו מן המוכן, אבל לא נהנים מאותו שמן כי הוא לא הוכן לשם הנאה בשבת. הוא שם בתוך הנר כדי שיהיה חומר בעירה לנר, אז הוא לא מן המוכן להנאות אחרות. רש"י על המשנה אומר כלי תחת הנר, כלומר שלא נותנים בשבת כלי תחת הנר לקבל בו שמן המטפטף, משום דשמן מוקצה הוא יקצו אותו לשם הנר. וכסבר, אין כלי ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל. אז אם אני רוצה לשים כלי תחת הנר לקבל את השמן, אבל השמן עצמו אינו דבר הניטל, ממילא הכלי שאני רוצה לשים כדי לקבל את השמן, אני לא יכול לטלטל אותו לשם השמן, שהוא דבר שאינו ניטל. עכשיו הפירוש הזה להסביר למה לא נותנים כלי תחת הנר, הוא מתאים לדבריו של רבי יצחק, שאנחנו נראה וציינו את זה מקודם, במם גימול עמוד א'. אבל רבי יצחק לא מדבר בעניין שמן ונר. הוא, כמו רב חיסטה, ידברו בעניין הנחת כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה שהיא מטילה בשבת. ביצה שמטילים בשבת, שהעופות מטילות בשבת, היא מוקצה, נקראת אפילו נולד, שזה סוג של מוקצה שנקרא לזה יותר חמור אפילו. אז הם רב חיסדא ורב יצחק, הם מתייחסים לביצה של תרנגולת. ולכן אנחנו מציינים פה שההסבר הזה למה לא נותנים שמן, כלי תחת הדלת לקבל את השמן, זה בגלל שאתה מטטל את הכלי לצורך דבר שאינו ניטל. זה מתאים להסבר שרבי יוסף בעניין הנחת כלי תחת עוף כדי לקבל ביצתה כמו חג. דהיינו הביצה כמו השמן אינו מותר בתלתו אותו ביצה שהוטלה בשבת. ממשיך רשי, אינמי, עוד הסבר למה לא נותנים כלי תחת הנר. כסבר אסור לבטל כלי מאיכנו. לא, זה מתאים לדבריו של רב יוסף, שהוא הוא ורבה נותנים טעמים לדבריו של רב חיסדא, שהוא שבו פותחים את הסוגיה, שבאמת הם רבה ורב יוסף מתייחסים לנקודה של הנחת כלי תחת התרנגולת. זה נקודה שרבי יצחק גם מסכים עם רב חיסדא. אז הטעמים שאנחנו שומעים מפיהם של רבה ורב יוסף מתאימים גם לגבי רב יצחק, כי רב חיסדא ורב יצחק הם מסכימים בעניין איסור הנחת כלי תחת התרנגולת. וכעת אנחנו מדברים על כלי תחת השמן, והרב יוסף שהוא מסביר את רב חיסדא, שאני חוזר עוד פעם בנקודה הזאת, גם רבי יצחק אפשר לומר למה אסור להניח את הכלי תחת התרנגולת, וזה מתאים לנו כעת בעניין תחת הנר. כסבר, כותב רשי, אסור לבטל כלי מהיכנו להושיב כלי במקום שלא יוכל עוד לתלו. אם אני שם את הכלי תחת השמן והשמן יתפתף לתוך הכלי, אז אני כבר לא יכול להזיז את הכלי, כי בהזזת הכלי אני גם מזיז את השמן שבתוכו, והשמן הזה אסור בטלטול. תהווה, או אשי הוא ממשיך, כקובע לו מקום ומחברו ביתי ודמי למלאכה. זה כאילו אתה בונה, כמובן באופן רעיוני, וכלי זה משיפור בו השמן המוקצי אסור לטלטלו. אנחנו מתעכבים פה כי יש כאן צורך להבהיר שהמשנה מדברת על שמן המטפטף, ובגמרא הדיון יהיה סביב ביצה שהעוף מטילה, אבל ברובד של הרעיון החשיבה זה אותו דבר. אנחנו דנים, מדברים על הנחת כלי תחת דבר שאסור בטלטול, או השמן במשנה או הביצה שנראה בגמרא. אנחנו מסיימים את המשנה ואמרנו, שכבר אמרנו, נחזור על נקודה אחרונה, שאם שמו את הכלי מבעוד יום ביום שישי שם ניתח לנר, שהוא יקבל את השמן, זה בסדר, אבל אני לא יכול להנות ממנו, אני לא יכול להנות מאותו שמן בכל זאת, כי השמן אינו מן המוכן. אבל לגבי השיקולים שהזכרנו מקודם, דומה למלאכה ביום שישי, אין כאן בעיה של עשיית מלאכה או טלטול דבר שלצור דבר שאינו ניתן, ויום שישי אין איסור טלטול. אז לכן הנחת הכלי ביום שישי אינו בעיה, אבל השמן עדיין אסור להנות ממנו בשבת. אנחנו נחזור למה שכתבנו בשוליים, המבנה. הפפיון מדגיש את השמות רב חיסדא ורב יצחק, הוא מופיע במ"ג עמוד א'. הם חולקים אם מותר לכפות כלי על גבי ביצה שוטלה בשבת. אנחנו מדגישים את הביטוי על גבי, זה כבר נושא שלא דיברנו עליו בלימוד המשנה. בנקודה הזאת קיים מחלוקת בין רב חיסדא ורב יצחק, אם מותר לכפות כלי על גבי ביצה שוטלה בשבת. אנחנו מוסיפים פה שיש לציין שאין ביניהם מחלוקת לגבי הנחת כלי מתחת שאסור. בנוסף לשמות האלו שהבלטנו, רב חיסדא ורב יצחק בבם ג' עמוד א', אנחנו נראה צורת בית בהבלטת השמות רבה ורב יוסף. רבי ורב יוסף יש ביניהם מחלוקת בעניין הטעם, הסיבה. הם נותנים, ככה כתבנו, הם נותנים טעמים שונים לאיסור לשים כלי בשבת תחת האוף לקבל ביצתה. דין זה נלמד מכך שדומה להדי קטני במשנה בעניין השמן. זה כבר הסברנו. אז נשים לב עוד פעם, רב חיסדא ורב יצחק הם חולקים בעניין כפיית כלי על גבי ביצה שוטלה בשבת. אין ביניהם מחלוקת בעניין הנחת כלי תחת האוף לקבל את הביצה, שזה אסור. עכשיו, למה זה אסור? רבא ורב יוסף נותנים טעמים שונים לאיסור לשים כלי מתחת לאוף. אני מקווה שהבהלנו את ההבדלים, וגם לפי הסימונים אתם יכולים לראות שרב חיסדא ורב יצחק הם, אנחנו מעמידים אחד מול השני, ורבא ורב יוסף דרך הצורה של הבית אותם מעמידים אחד מול השני. הנושא שאנחנו נראה עוד מעט, כתבנו בשיניים, שיטת רבא הוא קודם פה, שיטת רבא להסביר איסור נתינת כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה, והוא יחדש מושג הצלה שאינה מצויה לא התירו, דבר שהוא נדיר, אז לא התירו לתרוח, להתעסק בדבר כזה. עכשיו הגמרא, אמר רב חיסדא, אף הפי שאמרו אין נותנים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה, ואני מדגיש עוד פעם, הנקודה הזאת אינה שנויה במחלוקת בינו לרבי יצחק במם ג' עמוד א', אפשר בגלל שיש לנו את הגמרות המסומנות, אפשר לקפוץ למם ג' עמוד א', בחלק התחתון של העמוד, אומר רבי יצחק, כשם שאין נותנים כלי תחת תרנגול לקבל ביצתה, זה מה שרב חיסדא גם אומר, שאין נותנים כלי תחת תרנגול לקבל ביצתה. אין ביניהם מחלוקת בנקודה הזאת. ממשיך הגמרא אצלנו במם ב' עמוד ב', אבל כופה עליה כלי שלא תישבר. הוא, רב חיסדא, מקל, הוא מתיר כפיית כלי על הביצה שלא תישבר. בגמרא בדף מ"ג עמוד א', כמו שאתם רואים כאן, כבקבנו כופה עליה כלי, מה אתם רואים במ"ג עמוד א' אצל רבי יצחק? בשורה הראשונה, בשורת הרחבות של הגמרא, רבי יצחק ממשיך שם ואומר, כך אין כופין עליה כלי בשביל שלא תישבר. אז אצל רב חיסדא כופין עליה, כך כבקבנו, וברב יצחק אין כופין עליה כלי. חזרה למבט עמוד בית, אנחנו נסתכל ברשי על הגמרא, אף הפי שאמרו אין נותנים כלי תחת הנגולת לקבל ביצתה כשהיא מטילתה במקום מדרום. שמה תתגלגל ותישבר. בכל זאת אנחנו לא מתירים לשים את הכלי תחת התרנגולת. ומדיוק הדמטיטין שמינלה, מקריאה מדוקדקת במשנה, אפשר להגיע לדין הזה שרב חיסטה. איך דדמי ונותן כלי תחת הנר לקבל בו שמן. אבל ממשיך רשי כופה על הכלי, ולא תימה ואל תגיד אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל. מאיפה אימצי, אפשר לומר, רשי את הרעיון הזה? אז אם אנחנו נסתכל שוב פעם במם ג' עמוד א', רבי יצחק בשורה הראשונה בשורות הרחבות, מה שקראנו, אין כופין עליה כלי בשביל שלא תישבר, כסבר, כי רבי יצחק הוא בדעה, אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת. ורב חיסטה פה, מה הוא סובר? נקרא עוד פעם ברשי, אבל כופה עליה כלי ולא תימה, אל תגידו את הסברה שבאמת רבי יצחק כן אומר, אל תגידו אין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל. עד הרבה, אומר רב חיסטה, למרות שמדבר בדבר שאינו ניטל, אני יכול לשמור, לשרת אותו דבר על ידי טלטול כלי אחר. הכלי אחר כמובן דבר שמותר לטטל, אבל למרות שהוא לצורך דבר שלא ניתן. זה הכולה שרב חיסטה מול רבי יצחק שמחמיר בנקודה הזאת. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבא, מי תימא דרב חיסטה? אם שאלתם לעצמכם למה אנחנו כל כך מעריכים בהקדמות וההסברים בדקות האחרונות, זה הסיבה. אתם רואים שאלה, מי תימא דרב חיסטה? הרי רב חיסטה אמר שני דברים. במה רבא מתמקד? לכן אנחנו בגמרות המסומנות כתבנו בין השורות מי תימא, מה שלרב חיסטה שאסר לשים כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה. בינתיים אנחנו רואים רק רב חיסטה, אבל להווה ידוע שאותו שאלה אפשר היה לשאול לכיוון רב יצחק. מי תימא רב יצחק אוסר לשים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה. אין מחלוקת בין רב חיסטה רב יצחק בנקודה הזאת, מתחת לתרנגולת. אז מה הייתה עם מה? למרות שכתוב מה הייתה עם רב חיסטה, אני חוזר, השאלה הזאת היא דווקא שאלה כללית, למה אסרו לשים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצת התשובה? כסבר, תרנגולת עשויה להטיל ביצתה באשפה, ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרום. אנחנו למדנו מקודם ברשי שהנחת כלי תחת העוף כדי למנוע התגלגלות הביצה ושבירתה במקום מדרום. אבל המציאות הזאת היא נדירה. עוד פעם הגמר אומר אינה עשויה, זה לא רגיל אצל עוף להטיל ביצתה במקום מדרון. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה, והצלה מצויה, אומר הגמרא, איתירו, דבר שמצוי, שרגיל, והצלה שאינה מצויה, כמו הטלת ביצה במקום מדרון, לא התירו. רשי כותב, והצלה מצויה התירו, לטלטל כלי לצורך, לצורך ביצה, ואף הפי שהביצה דבר שאינו ניטל בשבת. הנה הוא חוזר, הוא מזכיר מה שלמדנו מקודם בדבריו בשיטת רב חיסטה, שדבר שלא ניטל בשבת זה לא מונע ממני לטלטל כלי לצורכו, אבל אני לא שם את הכלי במקרה של השפעה אני לא שם את הכלי מתחת לעוף. רשי כותב מקודם, ונקרא את זה עכשיו, בהשפעה, ויש לחוש שמה תשבר ברגלי אדם וכופה עליה כלי. תשימו לב, עליה. זה שונה מלשים כלי מתחת לעוף. אז בעניין הצלת הביצה, אם מדובר בהצלה מצויה, כמו כפיית כלי על גבי הביצה כדי למנוע שבירתה ידי דריסת רגליהם של אנשים, זה מותר. אבל הצלה שאינה מצויה, כדי למנוע התגלגלות ביצה במקום מדרון, לא התירו. אני רק רוצה לשים, רק להזכיר עוד נקודה ממש קטנה. כשאנחנו למדנו רש"י על המשנה בעניין הטעמים, בעניין השמן, הוא הזכיר לגבי איסור הנחת כלי מתחת הנר, הזכיר את הטעם של רבי יצחק שבדף מ"ג עמוד א', שאין נותנים, אין מטלטלים כלי אלא לצורך דבר הניטל, וגם הזכיר עוד טעם שעוד לא ראינו בגמרא, אבל זה הסברה של אסור לבטל כלי מהכנו. זה מה שרב יוסף אומר לגבי הרעיון הזה של רבא. רש"י לא הזכיר אותו במסגרת המשנה שדיברה בנושא טפטוף שמן. המשנה לא דיברה על ביצה. נמשיך בגמרא. היטיבי אביי, והצלה שאינה מצויה לא התירו? וכאן אנחנו מתחילים סדרה של קושיות, ובשוליים יש לנו את המשולש, קושיות על רבא דאמר דלא התירו הצלה שאינה מצויה. מה מאפיין את סדרת הקושיות האלו שממשיכים עד לשורות הראשונות במ"ג עמוד א'? במבט ראשון, כל מיני דוגמאות של הצלה שאינה מצויה ובכל זאת התירו. מטרת הגמרא תהיה להראות שבכל אחד מהדוגמאות זה לא כל כך אינה מצויה, דווקא זה כן מצויה, כל הדוגמאות שנראה. ובכן, והתניא, נשברה לו חבית של תבל בראש גגו, מביא כלי ומניח תחתיה. אם יש כלי מלא תבל, תבל הרי הוא דבר שאינו ניטל בשבת, אסור באכילת תבל. רש"י כותב, מביא כלי ואף אגב דתבל דבר שאינו ניטל הוא, וחבית, וכאן העיקר, לא שכיחה דפקה. זה שרש"י מוסיף הוא דבר שאינו ניטל. הזכרנו את הרעיון הזה מקודם, וזה מתאים שוב פעם לדבריו של רבי יצחק בהמשך הגמרא במ"ג עמוד א', ובכל זאת אנחנו רואים שמטלטלים כלי כדי לקבל את התבל, אם מדובר למשל ביין שהוא יישפך וילך לאיבוד. אז אם בכל זאת נשברה חבית, מביא כלי ומניח תחתיה, ורואים דוגמה של הצלה שאינה מצויה, כפי שרש"י אומר ש זה דבר לא שכיח שהחבית נסדק, בכל זאת מותר. הגמרא עונה, בגופי חדתי, דשכיחי דפקי. גופי הם חביות חדשות שלא עמדו במבחן הזמן, אז יש שכיחות בשבירתן, בפקעתן. עטיבי נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. רשי כותב ניצוצות, שלהבת הנוטפת מן הנר כדי שלא ידלק מה שתחתיה, ואף אגב דניצוצות לא מטלטלי ולא שכיחי. שוב פעם רשי מזכיר את שני הטעמים האלו, ואנחנו רוצים להתמקד בטעם השני, דהיינו לא שכיחי. ובכל זאת אנחנו מתירים, זה נגד מה שרבא אמר, שהצלה שינה מצויה לא התירו, רואים שכן התירו. הגמרא עונה, ניצוצות נמי שכיחי. אנחנו ממשיכים לדף מם ג' עמוד א', עטיבי קופין כערה על הנר שלא יאחז בקורה. חשש פה שיהיה דליקה, אז ניתן לכפות כערה. רשי כותב הוא נעשה של חרס, הוא חסין אש, על הנר כדי שהקורה לא יבער. מה רואים? שהצלה על, במצב שאינה שכיחה מותר. הגמרא עונה, בבתי גחיני דשכיח והוא דלקה. ואז אנחנו כבקבנו שוב פעם, שכיח זה כן בתדירות. על מה מדובר? מה זה בתי גחיני? תקרה נמוכה. אז בתקרה נמוכה יש שכיחות של אש שיתפוס באותם קורות. אנחנו מוסיפים בגמות המסומנות תא שמע במשולש כדי לשמור על רצף הסימונים, וזה כמובן על פי הגרסה שמובא בצד הגמרא. אז תא שמע, וכן קורה שנשברה, סומכים אותה בספסל ובארוכות המיטה. כדאי לעזר בספר ציורים. אנחנו מתחילת המסכת ממליצים על הספר פירוש חי, וכעת שייך ציור מספר 348. ומה אנחנו רואים בדוגמה הזאת? קורה שנשברה, ובכל זאת מצילים בכך שסומכים אותו בספסל או בארוכות המיטה. זה גם בציורים 349, למרות שמדובר בדבר שלכאורה אינה שכיחה. עונה הגמרא, בקשורי חדתי דאבידי דפקי. הקורה הזאת שנשברה היא קורה חדשה, שגם כפי שאמרנו מקודם לא עמד במבחן הזמן, ובכאלו שכיח שבירה. רשי כותב, בקשו ריחדתי שלא נבדקו עדיין, הוא כשמכביד מסע הבית עליהן, שהיו תכין על גגותיהן בתית, שכיחי דפקעי. הגמרא ממשיכה תשמה, נותנים כלי תחת הדלף בשבת. יש ציור בפירוש חי 348 באות א', יש להתבונן בציור, אפשר לראות על מה מדובר. שם כלי מודלי תחת מקום שהוא הגג, התקרה מטפטף, אז מותר להניח כלי כדי להציל. עכשיו, שוב פעם, זה דבר שאמור להיות לא שכיח. הגמרא עונה בבתי חדתי דשכיחי דדפי, בתים חדשים ששכיח שנוצר בהם סדקים ודרכם מטפטף. אז אתם רואים שבכל הדוגמאות האלו הם שכיחים, ולכן התירו טלטול הכלי לשם הצלה מצויה. אנחנו ממשיכים כעת עם הבית מספר 2. רב יוסף אמר, היינו תם הדרב חיסדה. שוב פעם, לגבי מה אמר רב חיסדה? שאסור לתת כלי תחת התרנגולת כדי לקבל ביצתה. וגם, אני חוזר, אני יודע שאמרתי את זה כמה פעמים, גם רבי יצחק מסכים עם האיסור הזה, אבל למה? אז הוא אומר, היינו תאים עד רב חיסדה, משום דקה מבטל כלי מהכנו. לפני שהנחת את הכלי תחת התרנגולת, לפני הטלת הביצה, אותה כלי היה ראוי לטלטל. אם מדובר בקערה או כוס או דלי, משהו שהיית שם מתחת כדי לקבל את הביצה. עכשיו שאני שם אותה, את הכלי שם, והביצה תיכנס לכלי, אני לא יכול לטלטל את הכלי. זה נקרא ביטול כלי מהכנו, מהמצב שהיה מוכן מתחילה. עכשיו אני גורם לכך שהוא לא יהיה מוכן בטלטול. מה אנחנו נראה עכשיו? משולשים הם בכיוון הפוך כדי להבחין בין הסדרה של הקושיות על רב, עכשיו סדרה של קושיות על רב יוסף. מה הם? הם מקורות שבהם רואים דמותר לבטל כלי מהכנו. ואל תתפלו לראות מקורות זהות למה שראינו מקודם. אומרת הגמרא, איתיבי אביי, חבית של תבל שנשברה, מביא כלי אחר ומניח תחתיה. עכשיו, לכאורה, התבל הוא אסור בשבת. אסור גם בימות החול. אסור לאכול מתבואה שלא הופרשה ממנה את ההפרשות, תרומות ומעשרות. ובכל זאת, המשנה מתירה טלטול כלי כדי שהכל לא ילך, שהטבע לא ילך לאיבוד. עכשיו, זה לא ביטול כלי מהכנו? אמר לי, אז רב יוסף עונה, טבל מוכן הוא עצר שבת. הוא לא דבר של, הוא לא נחשב מוקצה לגמרי, הוא מוכן עצר שבת. מה הכוונה? שאם עבר ותקנו, כאילו הכוונה, הפרישו מהטבל, מתוקן. הוא מותר אפילו באכילה. רשי, מוכן הוא שאין בו מוקצה, אלא איסורו. כלומר, האיסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. ואם בא אחד ועבר על דברי חכמים שאסור לתרום בשבת ותקנו, תקנו, כלומר, הפריש, מתוקן. הוא מותר לטלטלו ולאוכלו. יוקח לב, מבטל כלי מהכנו חשבי. בגלל הפוטנציאל הזה, הוא לא נחשב מבטל כלי מהכנו. כי בפוטנציאל, התבועה או היין שמתאסף בתוך הכלי הזה, הוא יהיה בר אכילה. נחזור לגמרא. תשמע, שוב פעם תשימו לב, אנחנו מוסיפים בטקסט על פי הגיוסה שמובע בצד הגמרא הביטוי תשמע, לשמוע על הסדרה של קושיות. תשמע, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות. בפירוש חי מביא ציור מספר 350.
אמר אבונה ברייד רב ישוע ניצוצות אין בהן ממש. חשבנו בקושיה, הרי ניצוצות זה דבר שלא מטלטל בשבת, ואז אני שם כלי מתחת אותם ניצוצות, אני מבטל כלי מהכנו. רב הונא ברייד רב ישוע עונה, לא, ניצוצות הם נכבין מיד, הם אין בהן ממש. רש"י כותב אין בהם ממש ומותר לקלן אחר שנפלו לתוכו. ממשיך הגמרא תשמע, וכן קורה שנשברה סומכים אותה בספסל או בארוכות המיטה. עכשיו אם אני דוחף ספסל או ארוכות המיטה תחת הקורה, אני לא יכול להוציא אותו אחר כך משם. רש"י כותב, וכן קורה כעס על כדאיתך שמהדקו שם ואינו יכול שוב לתלו. על זה הגמרא עונה, דרפי, זה לא מהוד, זה לא הידוק, דרפי, דאי ביי, שקי לאכול בקלות לשלוף אותו משם, אז זה לא נחשב מבטל כלי מהכנו. תשמע, נותנים כלי תחת הדלף בשבת, אז לכאורה הדלף הזה הוא לא ראוי, ואני מבטל כלי מהכנו בזה שאני שם את הכלי מתחתו. הגמרא עונה, בדלף הראוי, ורש"י מוסיף ראוי לשתייה. רש"י מציין בנקודה הזאת שכל המקורות שהבאנו עד כה הם משניות. נמשיך בגמרא תשמע, כופין את הסל לפני האפרוחים שעלו וירדו. יש ציור 351, אז אני לפי המשנה מותר לי לכפות סל, ומה יהיה? הסל הוא מין מדרגה, זה הגבעה בשביל ההפוכים כדי להיכנס ללוז שלהם. עכשיו כידוע בעלי חיים עשו בטלטול, אז אני מבטל את הסל, אני מבטל אותו מהכנו. הגמרא עונה, כסבר מותר לטלטלו, שורת אומרת והתניא אסור לטלטלו. הגמרא עונה, בעודן עליו, כשהעוף האפרוח על הסל באמת אסור לטלטלו, אבל אחר כך מותר לטלטלו. והתניא אף רבי שאין עודן עליו אסור. אמר רבי אבוא, בעודן עליו, מה שכתוב פה אסור זה כל בין השמשות. האפרוח היה על הסל בזמן בין השמשות, זה כניסת השבת, ויש כלל ניגוד התקצאי לבין השמשות, בגלל שבנקודת זמן של בין השמשות היה באמת אסור לטלטלו, אז היה עודן עליו, אבל עודן עליו בבין השמשות התקצאי לכולי יומה, זה מקצה, גורם לכך שיהיה מוקצה לכל היום. אבל אם לא מדובר בהנחת סל דווקא בשעה הזאת, אבל אחר כך באמצע שבת לקח את הסל, ראית הפוכים שמתקשים להגיע ללושם, כפית את הסל, הם קופצים על הסל ומשם ללול, אחר כשהם כבר נכנסו ללול או עומדים על הרצפה, אפשר לטלטל את הסל. אין כאן ביטול כלי מהכנו. הגענו לרב יצחק, ושוב פעם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', שיטת רב יצחק, דמלבד האיסור לשים כלי תחת העוף, אסור נמי לכפות כלי על גבי הביצה בשבת, משום דאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת וביצה זו, הווי איסור נולד. אסור במוקצה, בשם סוג של מוקצה שנקרא נולד, דבר שלא היה קיים לפני שבת ונוצר בשבת, הוא אסור. ובנקודה הזאת אנחנו רואים שרבי יצחק שונה מרב חיסדא בתחילת הסוגיה, כי הוא אוסר, רבי יצחק אוסר כפיית כלי גם על גבי הביצה. רב חיסדא אמר שמותר כופה עליה כלי. הגמרא, אמר רבי יצחק, כשם שאין נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה, וזה מוסכם, כך אין קופין על הכלי בשביל שלא תישבר. כסבר, אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת, ואותה ביצה שהוטלה בשבת הוא אינו ניטל בשבת, הוא אסור משום נולד. כעת סדרה של קושיות, ותשימו לב, יש בשוליים תחת הכותרת מבנה את הפס הכפול, קושיות על רבי יצחק, ממקורות שבהם רואים דמותר לטלטל כלי בשביל דבר שאינו ניטל. ראינו הרבה דוגמאות עד כה. אם אנחנו חוזרים אחורה למשולשים הראשונים בעמוד הקודם, בסוף העמוד, ראינו טבל, רואים ניצוצות של נר, קורה בראש העמוד שלנו. הרבה מקורות ראינו עד כה שמטלטלים כלי לדבר שאינו ניטל בשבת. טבל, כפי שאמרנו מקודם, לפני התשובה, טבל אינו ניטל בשבת, ניצוצות לכאורה אינם ניטלים בשבת. אני אומר את כל הדברים האלו לפני התשובות שראינו מקודם. אז לכן הגמרא כאן אומרת למיטיבי, כל הנית יופתה, כל הקושיות שהעלינו מקודם, שראינו היתר טלטול, ובדוגמאות שראינו מקודם מדובר בדברים שאינם ניטלים בשבת ובכל זאת מותר לטלטל כלי עבורם, אז איך זה מסתדר עם הכלל של רבי יצחק ושני? ונותנים תשובה לכל לכל המקורות שיכולנו להעלות כקושיות על רבי יצחק, שבכל הדוגמאות האלו שראינו עד כה צריך למקומו הכלי שאנחנו מטלטלים. למשל, דיברנו מקודם בסוף בית עמוד בית בשבירת חבית של טבל, הוא מביא כלי, הכלי שהוא מביא לקבל את הטבל ישב על מקום שאותו בן אדם היה צריך את המקום, הוא היה צריך לסלק את הכלי הזה שהוא מביא כדי לקבל את הטבל, הוא היה צריך את המקום שעליו ישב הכלי. זה נקרא צריך למקומו. ובהלכות שבת, ובפרט בהלכות טלטול מוקצה, אם אדם צריך למקום הכלי, למרות שכלי הזה אינו מותר בטלטול, בנסיבות כאלו שאני צריך את המקום, מותר לטלטל. ורש"י כותב בצריך למקומו, להשתמש במקום הכלי, ומתוך שיכול לתלול לצורך מקומו, מוליכו למקום שירצה. אז אם אני, אם למשל היה כיסא שאני רוצה לשבת עליו, והיה היה כערה שהונחה על אותו כיסא, אני יכול לקחת את את הכערה ולשים אותו תחת חבית של טבל שנסדק. מאחר שאני יכול לטלטל את הכלי, אני יכול להניח אותו איפה שאני רוצה. הייתי מוסיף שיש פה מה להרחיב, כי הדוגמה שהבאתי של קרה זה כלי שבכל מקרה אתה יכול לטלטל אותו, אבל אם אתה רוצה לטלטל את הקרה לשם דבר שאם לא הייתי צריך את מקומו לא הייתי יכול לטלטל אותו עבור הטבל, אבל מאחר שאני יכול לפנות את המקום שלו יושב הקרה, אני יכול להניח אותו איפה שאני רוצה. אנחנו נחזור לגמרא. תשמע, וכאן אנחנו רואים מקור שלא ראינו עד כה, אחת ביצה שנודע בשבת ואחת ביצה שנודע ביום טוב, אין מטלטלין לא לחסות בה את הכלי, יש ציור בפירוש חי 352 וגם ציור 353 ולסמוך בה עם הביצה בקראי המיטה, אבל כופה עליה כלי בשביל שלא תישבר. אז מה אנחנו רואים? אני יכול לטלטל כלי עבור הביצה שנולדה בשבת. אני כופה עליה כלי בשביל שלא תישבר. רק נציין ברישה שהמקור הזה מדובר על טלטול הביצה עצמה. זה אנחנו לא מתאים כי מדובר במוקצה, אבל לקחת כלי בלי להזיז את הביצה אלא לכפות עליה לשמוע על הביצה, זה מותר. איך זה מסתדר עם רבי יצחק שמר שאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת? כאן אנחנו מטלטלים כלי לביצה הזאת שהיא אינה ניטל בשבת. הגמרא עונה, החנמי, גם בדוגמה הזאת שהוא כופה כלי כדי שהביצה לא תישבר, אותו כלי אני מטלטל מלכתחילה בצריך למקום. הכלי ישב על המקום שאני הייתי צריך אותו מקום. תשמע, פורסין מחסלות על גבי אבנים בשבת. הרי האבן הוא אסור בטלטול, בכל זאת אני יכול לפרוס מחצלת להניח על גבי אותם אבנים, זה לא כמו דבריו של רבי יצחק. הגמרא עונה שאותם אבנים הם עצמם ניטלים בשבת, אבנים מקורזלות דחזיין לבית הכיסא. במחילה מכבודכם, אבל לפני שהיה נייר טישו כדי לשמוע על הניקיון שבן אדם מבית הכיסא, היו משתמשים באבנים, אבנים שראשן חד, ובכך הם שימושים ורויות, כותב רש"י, ורויות לקינוח, תהווה דבר הניתן. חזרה לגמרא, תשמע, פורסים מחצלות על גבי לבנים בשבת. לכאורה לבנים אינם ראויים לטלטול, בכל זאת אני יכול לטלטל את המחצלות. הגמרא עונה, לא, הלבנים האלו הם עצמם ראויים לטלטול, דאשתיו מבניינה דחזיין למסגר עליו. הם לבנים שנשארו מבנייה והם ראויים לישיבה, לשבת עליהם. תשמע, פורסים מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת, בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים, ובעד שלא יתכוון לצוד. יש איסור צידה, צידת בעלי חיים, אז אם הוא לא מתכוון לצוד, הוא יכול לפרוס מחצלת על כוורת דבורים. עכשיו, כוורת דבורים זה דבר שלא ניתן לטלטל בשבת, בכל זאת אני יכול לטלטל את המחצלות, לפרוס עליהם. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן דאיקה דבש. בכוורות האלו יש דבש, ודבש הוא דבר הניטל בשבת. אמר לי רב עוקבא ממשן לרב אשי, תנח, התשובה הזאת, איקה דבש, זה תשובה שאפשר להסתדר איתו, לחיות איתו, בימות החמה, בעונת הקיץ. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', דאיקה דבש. בימות הגשמים דלק הדבש, מה יקרה למימר? במקור שקראנו כתוב שאני יכול לטלטל את המחצלות גם בגשמים, בבני הגשמים. בימות הגשמים, בעונת החורף אין דבש, אז מה יקרה למימר? כלומר, בימות הגשמים אין לנו דוגמה של דבר הניטל, בכל זאת אני יכול לפרוס את המחצלות על הכוורות, אין דבש ואין בעיה. הרי הכוורת אינו ניטול בשבת. הגמרא עונה, לא נצחה אלא לאותן שתי חלות. לפני שנתקדם בפירוש דבריו, נתייחס קודם למבנה. יש פה משולש ומספר אחד, ובשוליים ממו כתבנו שני הסברים להד הקטני בגשמים, במקור של פריסת מחצלת על הכוורת בעמוד א', נקודה זו היווה קושיה על רבי יצחק, דבגשמים אין דבש, בכל זאת הותר טלטול מחצלות לחסות כוורת דהווה דבר שאינו ניטל. אז אנחנו חוזרים לגמרא, לא נזרה אלא לאותן שתי חלות. יש ברש"י שורה ראשונה שתי חלות, כל הכוורת עושים אותה הדבורים חלות חלות, של צפיחית דבש ושעבה, וכשרודים אותן מניחים בה שתיים שהתפרנסו מהן הדבורים כל ימות הגשמים, כדינן במוכר את הספינה בבא בתרא, הלוקח חלות כברתו של חברו. אם יש לנו אדם שנגיד הוא כברן, הוא מגדל דבורים, והוא מוכר כברת, והוא מוכר חלות כברתו, לוקח קונה את כמעט כולם, אבל מניח את בעל הבית שתי חלות, דסתמה לא מכן, כי מהם הוא ימשיך לגדל את הדבורים, והוא צריך בסיס לגידול, בסיס אוכל לדבורים בימות הגשמים בעונת החורף, וזה יהיה מאותם שתי חלות בבא בתרא שישאיר אצל המוכר. אז קראנו שהחלות האלו יש בהם אוכל, מזון, יש בהם דבש בימות הגשמים גם כן. אבל הגמרא אומרת והמוקצות נינהו, הוא לא מתכוון להשתמש בדבש שבאותם שתי חלות, הם מוקצות, רש"י אומר, לדבורים. הדרהב אלי דבר שאינו ניטל, ואף על פי שמטלטלין, ואף אפילו הכי מטלטלין מחצלת להצלתן. אז הקושיה חזרה, הרי רואים היתר טלטול עבור דבר שהוא עצמו מוקצה. הגמרא בשורה שלישית מראש העמוד עונה דחשיב עליו, הוא נתן דעתו עליהם שהוא לא מקצה אותם, הוא דתן דתה עליו מערב שבת לאכילה. הגמרא שואלת, הלא חשיב עליו מי? אז מה יהיה הדין לגבי אותם שתי חלות אם הוא לא נתן דתו עליהם? אסור. אז יהיה אסור, זה יהיה מוקצה ויהיה אסור לטלטל מחצלת להצלתן. יחי הדתני ובבד שלא יתכוון לצוד. המקור שראינו בסוף עמוד א' שהביא מצב של איסור, כלומר אל תעשה צידה, למה עברת לאיסור מלאכה, לאיסור צידה בפריסת המחצלות, לפלוג ולדני בדידה, תישאר בתוך הכיסוי של הכברת בלי להגיע בדידה, כלומר בעניין הצלת הדבש. במה דברים? שמותר לפרוס המחצלת כשחישב עליהן, אבל לא חישב עליהן אסור. למה המקור הזכיר צידה? הגמרא עונה, כמה שמה שהמקור הזה בא ללמד, אף הפי שחישב עליהן, ובבד שלא התכוון לצוד. למרות שנתת דעתך וזה פותר את הבעיה של מוקצה, עדיין יש עוד שיקול, עוד בעיה, דהיינו שלא יתכוון לצוד, שלא יחסה הכברת באופן הרמטי, שאז הדבורים שנמצאים בו ניצודים. שואלת גם מני, מי עומד מאחורי המקור התנאי שראינו בסוף העמוד הקודם? מי התנא שעומד מאחריו? אי רבי שמעון לתלי מוקצה. ההסבר שאנחנו נתנו עד עכשיו שבימות הגשמים גם מותר, זה אם נתת דעתך עליהן, ואם לא יהיה אסור. מה זה במילה אחרת? מוקצה. אבל לפי רבי שמעון לא היינו צריכים להעמיד את המקור בשחישב עליהן, כי לפי רבי שמעון אין מוקצה. אי רבי יהודה, ממשיך הגמרא, כי לא מתכוון מה הרבה. אמרנו שאם הוא לא מתכוון לצול, אז הוא יכול לפרוס המחצלת על הכברת. אבל לפי רבי יהודה, אם הוא לא התכוון, איך זה פותר את הבעיה? הדבר שאין מתכוון אסור. זו שיטה רבי יהודה, ולמדנו עליו בשיעורים הקודמים, גם אם מדבר במלאכה שנעשית בלי כוונה, הוא אוסר. אז מה המשמעות שהוא בבש שלא יתכוון לצול, אם זה עליבד רבי יהודה? הגמונה, לעולם רבי יהודה, מה הוא בבש שלא יתכוון לצול? שלא יעשנה כמצודה. ואיך פריסת המחצלת יהיה בצורה כזאת שהוא לא יהיה כמצודה, כמלכודת? דלשבוק לרווחה, כי איך היא? דלא לתצדו ממילא. כשהוא פורס את המחצלת על הכברת, שישאיר רווח, ובכך הוא לא צד, כי יש להם נקודת בריחה. רש"י כותב, שלא יעשנה כמצודה, שלא יחסנה כולה, אלא דנשבוק רווחה שיוכלו לצאת, כי היכי דלא לצדו בהי כיסוי ממילא. ואף אגב דלא מכוון למצד אסור. אז בזה שאתה מניח רווח, אין כאן צידה, כי יש מפלט. רב אשי אמר, עכשיו רב אשי גם כן מתייחס לנקודה הבעייתית שראינו מקודם במקור, מה לגבי, כתוב הוא בגשמים מותר לפרוס למחצלת מפני הגשמים, אבל אמרנו שהכברת הוא דבר שלא ניתר בשבת, ואין כאן התשובה של דבש. רב אשי אמר, מי קטני בימות החמה ובימות הגשמים. לא כתוב במקור עונות, בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים קטני. העיסוק של המקור בעניין המחצלת על הכברת זה בעניין פיזית, שמש וגשמים. ומה לגבי עונות? ביומי ניסן וביומי תשרי דאיקה חמה ואיקה גשמים ואיקה דבש. לא מדובר בעונות אלא בחודשים האלו, בניסן ובתשרי, הם חודשים שיש דבש בכברת. וגם באותם ימים יש שייכות או יש אפשרות לשמש כמובן, וגם לגשם. זה עונות מעבר, אז יש עדיין גשם. אם ניסן גשמים שהיו בימות החורף, ניסן הוא אביב, עונת מעבר, החודש מעבר, וגם תשרי לקראת הגשמים החדשים. אז המקום מתיר פריסת מחצלת כדי לשמור על הדבש. אז אין כאן קושיה על רב יצחק, כי זה לא דוגמה של טלטול כלי לדבר שאינו ניטל. הכברת הוא דבר הניטל, אגב הדבש שבתוכה. אמר להו, ממשיך הגמרא, אמר להו רב ששת, פוקו ואמרו לרב יצחק, תצאו ותגידו לרב יצחק, כבר תרגמה רב אונה לשמתך בבבל. רב אונה כבר אמר את דבריך, שאתה רב יצחק, שאין כלי ניטל אלא לדבר הניטל. ואמר רב אונה, עושים מחיצה למת, לשמוע גופה, בשביל חי. אם המחיצה שאתה עושה להגן בפני השמש הוא עבור אדם חי, זה בסדר, ואין עושים מחיצה למת בשביל מת. למה מתכוון רב אונה? מה הרקע שעומד מאחורי הכלל שהוא אמר עכשיו? והגמרא נותנת את הרקע. דאמר רב שמואל בר יהודה וכן תנא שילה מרי, יש גרסה כזאת שהוא אומר שהגמרא מביאה שזה מקור תנאי, ובשורות הבאות אנחנו נבין מה זה עשיית מחיצה לחי, שזה עוזר למת, בניגוד לעשיית מחיצה ישירות לטובת המת. נציין שבפירוש חי יש ציורים שיהיו תיאורים של הסיפור הבא, ציורים מספרים 354 ואחר כך 355. אז אמרה שאלה עוד פעם, מה הרקע שעומד מאחורי דבריו של רב חונה? אז הנה, מת גופה המוטל בחמה, ויש חשש שתחת השמש הגופה יתרכב מהר, יסריח. באים שני בני אדם ויושבים בצידו, יושבים בצידו, כלומר על הרצפה, יושבים אצל המת על הרצפה. רש"י כותב ביושבים בצידו על גבי הקרקע, כדי שיצטערו מחום הקרקע ויצטרכו להביא מיטות לשב עליהן, והמיטות יהיו למחיצה כדי מסיים, ואז כפי שאנחנו נראה בהמשך. חם, ממשיך הגמרא, חם להם מלמטה, זה מביא מיטה ויושב עליה, זה אתם רואים בציור מספר 354 בפירוש חי, וזה מביא מיטה ויושב עליה, חם להם מלמעלה, הם ממשיכים שם, השמש קודרת עליהם, נהיה חם להם מלמעלה. הם עדיין יושבים, מה ניתן לעשות? מביאים מחצלת ופורסים עליהן, ובינתיים מחזיקים את המחצלת באוויר, אבל הוא מציל על אותם אנשים, ובינתיים הגופה גם מוטל לרגליהם. עכשיו המשך העניין, זה בציור מספר 355, אתם יכולים לראות, זה זוקף מיטתו ונשמט והולך לו, וזה זוקף מיטתו ונשמט והולך לו בצורה כזאת, ונמצאת מחיצה עשויה מאליה. יש להדגיש פה שהסדר מאוד מאוד חשוב פה, בניגוד לסדר הפוך, דהיינו היו קודם מעמידים מיטות ואחר כך פורסים ישירות על המיטות את המחצלת, זה יהיה אסור, כי זה נקרא הבניין, איסור מלאכת בניין, בניין ארעי, שגם זה אסור בשבת. ורש"י מציין את זה בדיום המתחיל, זה זוקף מיטתו, כותב רש"י שתהי המחצלת, שהוא הצללה עכשיו, שהיא המחצלת מונחת עליה, על המיטה שהוא זוקף, וכן זה נמצאת מחיצה סיום אלה, וכשירצו נשמטים והולכים להם. ודווקא נקד חם להם מלמטה ברישה, קודם החום מלמטה, שיביאו המיטות לישיבה ברישה, זה בהתחלה, ועדה מחצלת לפרוס עליהן לצל, ואוחזים אותה בידיהם, את אותה מחצלת שהביאו להגן בפני השמש מלמעלה, הם היו מחסיקים, אוחזים בידיהם, אוחזים באוויר את המחצלת הזאת, עד לאחר שעה שיזקפום וישמטום, ואז שהם יזקפו את המיטות ויעזבו את המחצלת. תהבי לי כי יהודי אמינן, היי מדורתא, הגמרא בעירובין מתאר בניין מדורה מלמעלה למטה, שרי, אתה מחזיק את הגג של המדורה באוויר, ואז מביא עוד עצים שאתה מניח מתחת, זה בסדר, שרי. אבל לתוי מקרא מיטות לצורך האוהל, לא. דאבי לי מלמטה, כלומר אתה דואג קודם לצדדים, למעלה כדרך בניין, וקיים עליהן אין עושים אוהל ארעי בתחילה בשבת. אנחנו חוזרים לגמרא. בשוליים יש לנו נושא טלטול מן הצד. זה ביטוי שרשי מפרש כלאחר יד. אי שמי טלטול ואסור אי לב איתמר מת המוטל בחמה. רב ידע אמר שמואל הופכו ממיטה למיטה, והכוונה עד שהוא מגיע למקום מוצן. גישה השנייה, רב חנין בר שמיה משמי דרב אמר מניח עליו על הגופה כיכר או תינוק, כיכר כמו מאפה לחם, כיכר לחם או תינוק, ומטלטלו. ממשיך הגמרא ואומר, החדיקה כיכר או תינוק כולי אלמא לא פליגי דשרי. אם יש לך אפשרות כזאת, ככה צריכים לעשות, כי פליגי דלטלי מים אין תינוק, אם אין כיכר וגופה מונחת בחמה. מור סבר רב שהוא לא הזכיר הופכו ממיטה למיטה. הוא סובר טלטול מן הצד שמי טלטול. במילים אחרות, יאסור להפוך את הגופה ממיטה למיטה, כי בכך אתה מטלטל, אתה מזיז את הגופה, למרות שזה בשינוי, זה בקילה אחר יד, זה לא פותר את הבעיה. כי טלטול מן הצד, קילה אחר יד, זה נקרא טלטול, ולכן אסור. ומוס ושמואל שהציע את הפתרון של הופכו ממיטה למיטה, לא שמי טלטול. ומאלה אין איסור להפוך את הגופה ממיטה למיטה. אתה מטלטל אותו בשינוי, וזה מותר. למה כתנאי? אנחנו רוצים להעמיד את מחלוקת רב ושמואל כמחלוקת תנאים. אין מצילים את המת מפני הדלקה. אמר רבי אלעזר בן לקיש, שמעתי שמצילים את המת מפני הדלקה. היכי דמי, מה מדובר? איכר כיכר או תינוק, מה הייתה מת התנא קמא? למה הוא אמר אין מצילים? תניח את הכיכר או התינוק על הגופה ותוציא את הגופה מהדלקה. אי דלקה, אם אין תינוק או כיכר, מה הייתה מה דרב יהודה בן לקיש, למה הוא מתיר? רשי כותב, אי דלקה והי מצילין דקה, מה רב יהודה בן לקיש, דמטלטל לעדיה הוא מטלטל באופן ישיר. אז אם אנחנו אם אין כיכר או תינוק, איך הוא מתיר טלטול באופן ישיר? אל עליו, ממשיך הגמרא, בטלטול מן הצד פליגי. אין כאן טלטול ישיר. נכון, אין כיכר או תינוק, אלא יש מיטות, יש גם דלקה. דמור סובר תנא קמא אומר טלטול מן הצד שמי טלטול, לכן הוא החמיר. ומור סובר לא שמי טלטול, רבי אלעזר בן לקיש אומר לא, אפשר בכל זאת להציל את המת על ידי כך שאתה מעביר אותו ממיטה למיטה. לא, על זה לא דובר. דכולי עלמא טלטול מן הצד שמי טלטול. אז אם כך, אז לא רק שאסור לטלטל את הגופה באופן ישיר, אסור גם להפוך אותו ממיטה למיטה. אז מה אם רבי יהודה בן לקיש פה? והיינו תם לרבי יהודה בן לקיש שהוא מתיר בכל זאת. דמתוך שאדם בהול על מיתו. למרות ש... או בגלל שאדם הוא כל כך חושש ודואג לשמירת הגופה של מיתו, אנחנו ממשיכים לדף מ"ד עמוד א', היא לא שרית ל... אם לא תתיר לו לטלטל את הגופה, עתי לכבויה, הוא יבוא לכבות את הדלקה. רשי מוסיף פה היא לא שואלת לי וכו', אבל במותר לחמה, אין כאן בעיה של הגופה יישרף, אוקיי, סירחון, זה הרבה פחות תופס את הבן אדם. לא שרי, כי במותר בחמה אין החשש שיבוא לחבות משהו. אמר רב יהודה בן שילה, אמר רב אסי, ממשיך לומר רב יוחנן, הלכת רב יהודה בן לקיש במת, שאם מדובר בהצלת מת מפני הדליקה, אנחנו מקילים. יש עדיין מקום לשאול, מה התיר רב יהודה בן לקיש במת מפני הדליקה? האם הוא התיר רק טלטול מן הצד, או התיר טלטול גמור? אני ממליץ לעיין בספר איזהו מקומן, ששם הוא מביא מספר ראשונים שחוקים בנקודה הזאת. הגמרא ממשיכה, אין נאותין הימנה לפי שאינו מן המוכן. כאן המשנה דיברה על הנחת כלי מערב שבת לקבל את השמן המטפטף מן הנר, שיטפטף במהלך השבת, אותו שמן אסור בשימוש, אין ליהנות ממנו. תנו רבנן, מותר השמן שבנר ושבקערה אסור, אחרי שהנר קבע ונשאר שמן בנר, או אם הוא הדליק פתילה שמחוברת לשמן בקערה, אותו רעיון, ונשאר שמן, אסור. רבי ורבי שמעון מתיר, שיטת רבי שמעון אין מוקצה. אז נכון, בשעה שהנר דולקת, גם רבי שמעון יסכים שאסור להסתפק משמן שבנר שדולק, אבל אחרי שהנר קבע, רבי שמעון, מה שנשאר מותר ליהנות ממנו. שוב פעם, כי לפי רבי שמעון אין מוקצה. אנחנו אמרנו בעבר, זה אמרה מאוד כללי, ובמשך הסוגיות שלומדים על דיני מוקצה ושיטת רבי שמעון, מגלים שיש גם סוגי מוקצה שרבי שמעון עצמו מודה שקיים ויש לאסור. עד כאן שיעורנו להיום.